וכל הדין של דברים, ואז אנחנו מבינים את מידת הענווה, כמו שאמרנו, כמהפכה שלמה. מהפכה שבו המרכז הופך להיות עולם אידיאלי, והשאיפה הטבעית שלנו, והנחמדה שלנו, והנעימה שלנו, זה להיות חלק, לא להיות הכל, לא להיות המרכז, לא להיות מרכז, אלא להיות חלק מהתכונה הכללית. השמחה שלנו זה להיות חלק, והעבודה שלנו זה להיות חלק, והעצמיות שלנו זה להיות חלק. עיקר עבודת השם שלנו, לפי זה, זה יכולת. עיקר המימוש העצמי שלנו, זה יכולת להיות חלק. זה המימוש העצמי. ככל שאדם נהיה יותר חלק מהמציאות, ומכיר יותר במרכז הכללי של המציאות, ומסוגל להפוך את עצמו ליונק יותר במציאות, ויותר שמח ביניקה הזאת, וזה מאבצו את עצמו בחיים שלו, כך יותר ממש את העצמיות שלו. מהי העצמיות? העצמיות זה עצמיות היבית שתמונה באדם. טוב, עד כאן. קיימנו כבר כך, כבר שהיכולת של האדם להיות ענב היא נובעת, כפי שאמרנו, משני דברים. הדבר הראשון זה יציאה של האדם מהצמצומיות שלו. זאת אומרת, היציאה מההסתכלות על המציאות לפי המבט הקטן שלנו, המוגבל שלנו, לפי השאיפות, האתגרים שאנחנו יוצרים אותם, שזה מה שאנחנו קוראים לזה להינצל מן הכעס, להינצל מתפיסת הצמצום שלנו, שהיא גם גורמת לנו את כל הכעס כשהשאיפות המצומצמות או ההסתכלות המצומצמת לא באה על סיפוקה. זה דבר ראשון. ומתוך זה אדם יכול להשתייך למרחבים גדולים יותר, למציאות רחבה יותר, להיות חלק ממציאות רחבה יותר. מספר שיכולת של האדם להיות חלק, להיות חלק ממציאות רחבה, לראות בזה את שמחתו וציפוקו וכושרו הגדול, זה מותנה בזה שבאמת התכונה הנפשית של האדם מתאימה לזה. וכדי שהתכונה הנפשית של האדם תתאים לזה, צריך שהיצירה של האדם תהיה מלכתחילה יצירה מיוחדת. יצירה של אדם כזה שמלכתחילה שאיפתו, תכונתו, היא להיות שייך למרחב הגדול, למרחב האלוקי, למרחב האידיאלי. וזה פירוש הדבר להיות חלק, להיות חלק. פירוש הדבר להיות שייך למטרה, אידיאל, הרבה יותר גדול, הרבה יותר נשגב, מאשר רק השאיפות המצומצמות של האדם. ולזה צריך היצירה המיוחדת של עם ישראל. כמו שאנחנו אומרים, עם ישראל, זה רוצה השם בעמו, יפאר ענבים בישועה. משהו שהענבים זה עם ישראל מקביל, רוצה השם בעמו, יפאר ענבים בישועה. משהו שישראל נקראו ענבים. למה ישראל הם ענבים? מה הכוונה ענבים בטבע? איך יש לאדם טבע של ענב? התורה, מה פירוש יפאר ענבים? אומרים, גם ישראל נקראו ענבים. ענב זה באמת לפי מה שאנחנו אומרים תכונה נפשית שנובעת מיצירה מיוחדת של האדם. כדי שאדם ישמח בענבה, לא שתהיה עליו לעול ולמסע בניגוד לרצונו. כדי שאדם ישמח בתכונה של הענבה, צריך להיות אדם כזה, עם כזה, ציבור כזה, שהתכונה הנפשית שלו שייכת מלכתחילה לעולם יותר גדול, יותר אידיאלי, יותר אחדותי, יותר שלם. ואז באמת אדם מרגיש בענווה שמחה. יספו ענבים בהשם שמחה. אז באמת ענב יכול להרגיש שמח. לא שפל, אלא שמח. הוא מרגיש שזו תכונה נפשית פנימית שהיא טבעית לאדם. נכון שזה לא טבעי במובן הזה שכולנו מיד עם הנביאים, זה לא נצטעים במגיעת הרמב"ן, עבר הזמן, נראה שאנחנו נדון כולנו בזה. אבל אחרי שאנחנו מסירים את כל הכעס, את כל הצמצום המחשבה החיצוני, אז מתברר לנו שבאמת התכונה של הענווה היא תכונה נעימה, תכונה ישרה, נעימה, טבעית, בריאה, שנוסחת באדם נעימות וישרות טבעית וסימפתיה פנימית למציאות כולה. ונעימות היא במציאות כולה, נעימות גם עם החברה, נעימות עם הקדוש ברוך הוא, נעימות עם הזולה, נעימות עם האנשים, נעימות עם המציאות כולה, עם העולם, יש לנו סימפתיה כלפי המציאות. כשאדם הוא גאוותן, כשהוא כל כך בונה על פי השאיפות שלו, ברצונות שלו, אז הוא מותק במציאות, הוא רוצה את שלו, הוא לא חלק מהמציאות, הוא מותק במציאות, המציאות כאילו צריכה לשרת אותו, לשמש אותו. וכל מה שהמציאות לא עושה לפי מרצונו, הוא כועס, כמו שראית. לעומת כשאדם ענה, זה בדיוק הפוך. הוא לא רוצה להשתלט על המציאות, הוא לא רוצה להשתמש במציאות, הוא לא רואה את המציאות כמשרתת שלו, אלא בדיוק הפוך, התכונה היא הפוכה, הוא מרגיש לעצמו כחלק מהמציאות. הוא רואה לעצמו זכות להיות שרת במציאות. הוא רואה לעצמו האידאל גדול, המטרה גדולה. הוא רואה לזה זכות גדולה להיות שייך למציאות הגדולה כולה לעולם, להוויה, שבכל העולם וכל ההוויה מופיע השם השם. לכל המציאות כולה יש תכונה פנימית, חיובית, נעימה, שהאדם רוצה להשתייך אליה ולבטא אותה. והוציא אותה לפועל. ודווקא זה מה שנותן לו את העוז, זה מה שמגדיל אותו, ועל מצב פרבני, הענווה מגדילה את האדם, מרבה את עוצמתו, בגלל שדווקא השייכות שלו אל המציאות בכללותה, מעבירה אותו בתחום הצמצום הפרטי שלו, למרחב הרבה יותר גדול, הרבה יותר נפלא, שמופיע בתוך האדם. לכן, יסוד האהבה מתחיל מתכונה יצירה אלוקית, תכונה נפשית אלוקית שעם ישראל נוצר עם התכונה הזאת. אז זה, אחרי שמתקלים מהכעס, מופיעה בנו מידת האהבה. כן? בין השרים. אחרי זה, לכן מידת האהבה כתוב כאן שהיא טובה מכל המידות. למה היא טובה מכל המידות? לפי זה מובן מאוד. כי בעצם התכונה הנפשית שמשייכת את האדם לכל השאיפות הבריאות שיש בעולם, שמשייכת, יכולה לשייך את האדם להגשמת הרצון האלוקי והמטרה האלוקית והאמת האלוקית, זה דווקא תכונת הענווה. תכונת הענווה זה התכונה שהופכת את האדם מיצור פרטי למצומצם ומדולדל, ויצור כללי ששייך למרחבים גדולים, יכול להיות שייך לאידאלים גדולים, אחרי זה ממשיכים הלאה, ובעבוע הענווה תעלה לבך מידת היראה. כי תיתן לבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך, ושאתה רימה ותולעה בחייך רב כמותיך, ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון, לפני מלך הכבוד שנאמר את השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו בה, אף כי ליבות בני האדם, בני אדם. ונאמר, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא עם השם, וכאשר תחשוב את כל אלה תראה לבורך ותשמר מלכת, ומידות האלה תהיה שמח בחלקך. מדוע, מה השלב הבא שמתוך מידת הענווה אנחנו מגיעים, כן, מה זה היראה? מה זה היראה ומה זה מתוך הענווה מגיעים ליראה? שני הדברים יחד. זאת השאלה. מה החילוק בין הענווה ליראה ומה הפירוש שמגיעים ליראה? שני הדברים. צריך להבין כך בעזרת השם. היראה זה הכרה חיובית שיש גודל כזה, אמת גדולה כזה, שאליה אנחנו שייכים ועל פיה אנחנו באים ואותה אנחנו רוצים להוציא לפועל. זה דומה. הענבה היא כלי, עקב ענבה יראת השם. הענבה היא פותחת אותנו, כפי שאמרנו, אל המרחבים. מסירה מאיתנו את המגבלות, צמצום הדעת שלנו, את ההתנגדות הנפשית גם, היא פתח למרחבים. מתוך שאנחנו נפתחים למרחבים, ומאלה אנחנו מגיעים, יכולים להגיע למצב כזה, של הכרה שיש באמת גודל, אמת, מייחות, ממדרגה, הרבה יותר מסעה, הרבה יותר מסגבה, ואין הרבה יותר מסגבה. מכל מה שאנחנו רגילים להבין לפי צמצומי הדעות שלנו. אנחנו מסוגלים להבין של האמת הגדולה והנישאה והנשגבה הזאת אליה אנחנו שולחים. היא בעצם יסוד חיינו, ואותה אנחנו מבטאים, אותה אנחנו רוצים להוציא לעצמם. יראה יסודה היא הכרת הגודל. ההכרה שאתה אומר לפני מציאות מסגבה, מציאות גדולה, מציאות בעל ערך גדול, מציאות שהרבה יותר מסגבה והרבה יותר גדולה והרבה יותר עליונה מאשר מה שאנחנו רגילים להסתכל על המציאות לפי ההבנה שלנו. יראה תמיד לא סתם פחד, יראה שייכת למושג של הערצה, הערצת המסגב, הבנת המסגבות של הדברים. כדי להבין את המסגב, את הגודל, צריך שני דברים יסודיים. דבר ראשון, פתיחות לראות את הגודל הזה. אם אדם סגור ומצומצם בתוך המבט הרגיל שלו, הקטן שלו, הוא לא רוצה להיפתח, אז הוא לא יראה פשוט, הוא לא יכול לראות. הוא סגור בתוך שלו, הוא לא רוצה לראות את עצמו שייך למערכת, לאמת, ולסגרות הרבה יותר רגילה. הוא לא רוצה לראות את זה. הוא לא יכול לראות, הוא לא רוצה לראות. וזאת הבעיה הכי גדולה, בעיה ראשונה. בדרך כלל הבעיה שלנו היא בעיה של סגירות. אנחנו אנשים סגורים. תראה נראה את זה כאן, אנחנו אנשים סגורים. אנחנו רואים את עצמנו בתוך הקטע, בתוך המציאות שבה אנחנו נמצאים כרגע, בערכים שלנו, בהבנות שלנו, ואין לנו את הנטייה להיפתח למסגרות יותר גדולה. וזה קשור למה שאמרנו קודם. כי בלי הענבה, אנחנו באמת לא רוצים להיפתח לזה, כי לפעמים זה מבטל את האישיות שלנו. זה מבטל, ההתפתחות על הגודל מבטלת את האישיות שלנו, את הנורמליות שלנו, את הרגילות שלנו, את החיים שלנו, את הטבע שלנו, את האני שלנו. זה מבטל אותנו. אז אנחנו לא רוצים להיפתח לגודל יותר גדול. לכן התכונה של הענבה הנכרחית בתור הקדמה ליראה, עקב ענבה יראת השם. לכן הענבה הנכונה מוכרחת כדי להיפתח במרחב, בנשגבות, בעוצמות חדשות, צריך כל כך הרבה. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, אחרי ההתפתחות, זה באמת המפגש עם הגודל, ללמוד אותו, להכיר אותו, להבין שהוא קיים, ולהבין מהם הערכים, מהם השאיפות שנובעות מאותו עולם. אפשר להגיד כך, שעד עכשיו כל מה שדיברנו, דיברת הרמב"ן, היה בעצם סור מרע, במידה רבה. נכון? זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על לכאות, כן? דיברנו על ענבה, שהיא גם כן במידה רבה, תכונה, לא יודע, אולי לא המילה שלילית היא נכונה, אבל היא לא מילים פסיבית. הרי אפשר לומר, הענבה היא תכונה של קבלה, של פתיחות. אבל לא עסקנו בחיוב, כן, למה פתיחות? למה אנחנו נפתחים? הסברנו שבצד הנפשי, הענבה יכולה לנבוא רק אצל עם, אבל אדם שיש לו כישרון להשתהם על מרחב, להשתהם בעולם הרחבים יותר אחדותי, יותר גדול. לא הסברנו מה הוא. עד עכשיו אנחנו עדיין נשארים בגדר של תלויים ועומדים, בינונים תלויים ועומדים. היראה זה כבר משהו חיובי. יראת השם זה אומר שבעצם הסיבה לכל התכונות האלה של הענווה והיא הגעת שבתוכנו, כי באמת יש עולם אבסולוטי, יש עולם של קודש, יש הוויה של קודש. כל כל מה שהוא עד עכשיו זה הכנה והכרה שיש עולם עליון, עולם של קודש, עולם אלוקי, עולם מוחלט, עולם אידיאלי. ולמה יש עולם כזה ולמה יש לו ערך? יש מקום אלוקי לעולם. בלי זה באמת כל העולם אידיאלי לא יש אלוקים. זאת אומרת, כיוון שיש מקום אלוקי נשגר וגדול ואמיתי, ולא שיש מקום כזה, אלא זאת האמת, זאת המציאות באמת ובאמיתה. כל מה שאנחנו רואים אחרת, זאת אומרת, זה בגיונות שלנו. כל האבנים האחרות, להבין את המציאות בדרכים אחרות יותר מצומצמות, זה רק דרכי הדמיון שלנו, שרוצה להשאיר אותנו בצמצום הפרטי האנוכי שלנו. לכן הוא רואה את העולם דרכים אחרות של דאבה וחדון. אבל מצד האמת, אנחנו שייכים בעצם לעולם עליון, לעולם של הבורא, לעולם אלוקי, לעולם שיש לו מקור אלוקי, מקור נשגר, מקור אידיאלי. וזה מה שחז"ל מבטאים במה שאומרים, די מאין באת, ולאן אתה הולך? מה פירוש הדבר? פירוש הוא כזה. לנו יש בעיה מאוד קשה. הבעיה הקשה שלנו, מי שגם יש מקום ללמוד את זה בבעל חובות הלבבות, הבעיה שלנו שאנחנו מכירים את עצמנו כבר אחרי הבריאה, אחרי שנולד, אחרי שנוצר, אחרי שהעולם נברא. השכל שלנו ניתן בתוכנו, ניתן לנו רק כשאנחנו כבר עומדים על דעתנו 13-14, לא משנה, עומדים על דעתנו. את היציאה אל הפועל, את ההכרה שאנחנו שייכים למשהו אחר, זה קשה לנו מאוד להבין, מאוד מאוד קשה לנו להבין. להבין שאנחנו נבראנו, שנולדנו, שנוצרנו, שפעם לא היינו, זה קרה. ושאנחנו שייכים, אם לא היינו תראו של הדבר, שאנחנו יונקים ממרחב הרבה יותר גדול, כמו בראש השנה, כן? ההכרה הזאת שהעולם נברא, שהעולם שייך למרחב יותר גדול, למרחב מלכותי יותר גדול, כפי שבאר, כן? ההכרה הזאת היא הכרה מאוד מאוד קשה. היא קשה לנו כי אנחנו לא, אנחנו מכירים את עצמנו אחרי שאנחנו קיימים. קשה לנו לחשוב שפעם לא היינו קיימים, וקשה לנו גם לחשוב שהקיימיות שלנו היא מובעת, היא בזכות שייכות למקור הרבה יותר חזק. ויציב ואמיתי ועליון שממנו רונקים, והוא בעצם קובע לנו את כל ערכי החיים שלנו. ממנו אנחנו נובעים. עכשיו אני אומר שהתחלה ממנו הקדוש ברוך הוא, שהתחלה מהקדוש ברוך הוא, אבל בכלל ישראל, כן? אבל זה נכון לגבי כל אדם ואדם. קשה לנו מאוד מאוד לחשוב שאנחנו שייכים למרחב כזה, למציאות של מקור, של יוצר, של בורא, ששם נמצא בעצם המרחב האמיתי שלנו. למה זה קשה? עוד פעם אותה סיבה. א', כי אנחנו לא חושבים את זה, כי אנחנו כבר מכירים את עצמנו כשאנחנו עומדים על הרגליים. אבל זה קושי פסיכולוגי, כן? כמו שאמרנו קודם. כל דבר שפוגע באישיות של האדם, באני של האדם, זה מאוד מפריע. כל דבר שבאים ואומרים לך, תשמע, אתה לא אתה, חדומה, כן? דברים מעין אלה, זה מוציא אותנו מהעולם, מוציא אותנו מדעתנו. פוגע באישיות שלנו. נראה לנו גם בטבע שלנו. אבל עוד פעם, אחרי שאנחנו בעזרת השם משתדלים, להשתחרר ולהגיע למציאות הזאת של אי הכעס והענווה, זה נותן לנו את היכולת להשתייך למרחב אחר של חשיבה. ואז אנחנו מגיעים למה שחז"ל אומרים, דע מאין באת. זאת אומרת, האם חז"ל אומרים לנו, רבותיי, תבינו שבעצם היסוד של החיים שלכם לא מתחיל מאיתכם, הוא לא מתחיל על פי התנאה, לא אנחנו קבענו לעצמנו גדר החיים, ולא אנחנו יצרנו את עצמנו, ולא הקנה מידה שלנו הוא הקובע, לא אנחנו בלבטים על המציאות, לא הקנה מידה שלנו הוא הקובע את החיים. אחר ידע מהאם באת עולם אתה הולך, זאת אומרת, תדע לך שאתה חלק מתהליך, חלק ממחשבה אלוקית, חלק ממציאות רחבה יותר, שאתה פעם נוצר פעם ואחרי זה לאן אתה הולך, ואתה נמצא באיזשהו שלב בתוך המערכת, בתוך ה...